מישהו זוכר לאן הגענו?
שנייה.
מה?
כתוב לא
על תולדות הגאווה.
דיברנו
גאווה,
לא
יודעת
שאתה לא...
תולדות
הגאווה.
לא
נראות
את עצמי. זה גאווה והשום כעס. מה? זה גאווה כשאני לא רוצה לפני הכעס.
על הכעס, אמרו כל הכוהן שיהיה בניך כדי לבית עבודה זר. רגע, אני לא שואל. נדבר אתה מן הכעס. אני בסוף כל כך עצבנו אותי שאני לא יכול לדבר על הכעס. טוב, נסתדל. אני בסוף כל כך הרגיזו אותי שאני לא יכול לדבר על הכעס. אתה תלכן מאוד עצבני עכשיו. טוב, שתדל לדבר, מה אני אעשה? נדבר אתה מן הכעס. הנה יש עוד זה. שאמרו עליו כל הכועש כאילו עובד עבודה זרה, שבוע נכנס על כל דבר שיעשו את רצונו ותולך אימה, עד שכבר לימו בלימו ועצתו נברא. הנה יש כזה כדאי להחריב עולם מלא אם יש יכולת בידו. כי אין השכל שולט בו כלל. הוא שר הטעם ממש ככל החיות הטורפות, ועליו נאמר, טורף נפשו ויבוא למענך תעזב ארץ. והוא קל ודאי לעבור כל מיני עבירות שבעולם, אם חמתות יביאו להם, כי כבר אין לו מניע אחר, אלא כעסם. ולאשר ידיעו אליך, ויש כעסם רחוק מזה, והוא לא שלא על כל דבר שבאוי שלא פרצונו, אם קטון יום גדול יברה פה, אך בהגיעו להרגיז ירגז ויחס כעס גדול, והוא שקרו רחמים קשה לכעוס ונוח למצות. וגם זה רבדאי, כי כבר יכולה לצאת תקלה רבה מתחת ידו, בזמן שהכעס, בזמן הכעס, ואחרי כן לא יוכל לתקן את אשר איתו. יש כעסן פחות מזה שלא יכעס על נחלה, אפילו כשיגיע לכעס יהיה כעסו כעס קטן, ויעשו בדרכי השכל, אנחנו דנו לשמור עברתו. מיני זה רחוק מן ההפסיד יותר מהראשונים, ואף גם זאת ודאי, שלא הגיע להיות נקי, כי אפילו זהיר איננו עדיין. כי עד שהכעס עושה בראש הוא לא יצא מטל כעסה. ויש עוד פחות מזה שהוא קשה לכעוס וכעסו, לא להשחית ולא לחלל, הכעס מועט וכמה זה עבור רגע ולא יותר. היינו בשעה שהכעס מתעורר בו בטבע, עד שהתבונה תתעורר נגדו. הוא אמר שאנחנו חכמים קשה לכעוס לנוח לצעות, והנה זה חלק טוב ודאי, כי טבע האדם מתעורר לכעס ומתגבר עליו, שאפילו בשעת הכעס עצמו לא יברר הרבה ומתגבר עליו, שאפילו את לא רק העסקה לא יעמוד בו זמן גדול, אלא יעבור וילך, ודאי שראוי ושבח. ואמרו, חזרתו לארץ המלימה, אין העולם מתקיים למשמי שבולם פי משעת מריבה. היינו שכבר נתעורר את טבעו בכעס ומתגברותו, בולם פיו. אמנם מדעתו של ילד הזקן, עולה על כל אלה, שכבר לא היה מקפיד על שום דבר, ואפילו את הברות של כעס, בואו נעשה. זהו, ודאי נקי מן הכעס מכל וכל. אני אפילו את דבר מצווה, הזהירונו שלא לכעוס. אפילו הרב על תלמידו והרב על בנו, ולא שלא יהיה עשרים, אלא עשרים, אך בלי כעס. כי אם להדריך אותם בדרך ישרה, והכעס שיראה להם יהיה כעס הפנים ולא כעס. אמר שלמה על יבל ברוכך לכעוס, אומר כי להביא להרוג כעס, ואמרו בשלושה דברים אדם נקם, בכעסו, בכעסו ובכעסו. טוב, נותן לנו כאן כמה דרגות, בדרגה של הלל הזקן. על מה? כן. שלושה דברים אדם ניכר. על מידתו של הלל הזקן, אני לא אדבר, אני לא הגעתי לדרגה הזאת. אז אני לא יכול לדבר על זה, זה תלמידו לבד. אבל נדבר באופן כללי על הדרגות השונות. הדרגה הראשונה היא איזושהי דרגה קיצונית במיוחד. גם עליה, אנחנו לא נמצאים שם, אני מקווה. ואין מה להרחיב בה. אנחנו, לפחות אני, לא בדרגה הראשונה הגדולה הזאת שמחריב את העולם, ולא בדרגה של ילד הזקן, משהו. אי שם. באמצע. אז נראה את העידה הזאת, את משמעות, את משמעה, לאן היא מובילה אותנו ואיך ניתן, אם לא להדביר אותה לגמרי, איך ניתן להגביל אותה. להגביל אותה גם מבחינת מספר פעמים שאדם כועס, וגם מבחינת מידת הכעס שיש בו. וקודם כל, כלל ברזל ופתגם ידוע. אדם שמתרגש, זה אדם שמעניש את עצמו על טיפשותו של הזולת. כן, וזה ודאי נכון. אדם שמעניש את עצמו על טיפשותו של הזולת. קודם כל הכעס מזיק לאדם עצמו. זה מסוג הדברים שבגיל שלכם קשה להבין את זה. כמו שבגיל שלכם לא לגמרי מבינים, אגב, כדאי אולי שמישהו ידליק פה את האור, אני חושב שיהיה פה את הדבר. כמו לכם. נראה אתכם. כמו שבגיל שלכם, בואו נגיד, אני אשכנע אתכם שלא לאכול שוקולד. זה לא ישפיע על זה. כן, מה אוכלים? מה רע? כן, בגיל שלי כבר החיים קצת יותר מדי יקרים. ואדם צריך להיות יותר ממושמע. ולדעת להקשיב יותר לצורכי הגוף. ולדעת מה הוא אוכל, ולדעת איך הוא הולך והוא עושה כושר, וגם כמובן לדעת אם הוא מתרגש, כמה פעמים מותר לבן אדם להתרגש. זה לא דבר מובן מאליו שמותר להתרגש, בדברים האלה מרופפים את הבריאות ומגיעים את לחץ הדם. ואדם בגיל שלי צריך לדעת להיות יותר ממושמע ולדעת שזה לא מובן מאליו שהגוף שוחר. אדם שיש לו מכונית, שאתמול הוריד ממנה את הניילונים, זה מובן מאליו שהמכונית נוסעת, קר, חם, כביש טוב, כביש לא טוב. אדם שמחזיק מכונית 25 שנים על הכביש, אז יודע, זה לא מובן מאליו. יודע שבחום צריך ככה, ובקור צריך ככה, וצריכים לנסוע על כבישים נכונים, וצריכים להקשיב למנוע ולדעת כמה לשים את הרגל על הגז, ושום דבר לא מובן מאליו. מכונית נוסעת, הוא נוסעת בסדר, ברוך השם, אמרנו להשם כי טוב. אנחנו יהודים בריאים ולא שכב מכונים כבר מזה עידן ועידנים, אבל צריכים להקשיב, צריכים להקשיב. ולהקשיב לגוף ולנפש, אני לא מדבר על הנשמה, זה גם לדעת, זה לכעוס, זה קודם כל להעניש את עצמך. וזה להעניש ממש, כן, לכעוס ולהתרגש על משהו, להתרגש בצורה רצינית, זה יותר טוב לעשן שלוש סיגריות. ברוך השם, אני פה לא מעשן, ואין לי את האהבה הזאת לעשן, ואני פורח לעשן של סיגריה למרחק 3 קילומטר, אבל לכעוס זה יותר גרוע מלעשן שלוש סיגריות. אני באמת לא יודע איך זכינו לזה בישיבה, איך אתם מסבירים מזה? זכינו לזה בישיבה הזאת מהשנה הראשונה כאן. אנשים מגיעים לכאן ולא מעשנים. איך קורה הנס הזה? למה במיר כל כך הרבה מעשנים ובפונוביץ' ואצלנו לא? איך קורה הנס הזה?
סגולה.
מה?
סגולה. צריך למתק את הישיבה ככה.
סליחה?
צריך למתק, להגיד לשבושים, יש פה סגולה בערבים.
יש לי תשובה אחת, סיפור חסידים על זה, אבל מה?
זה בעצם חסד תשובה שאתה
יודע. מה?
ואני
צריך לעשות תשובה,
שיתחילו
להשן. שיתחילו להשן? יכול להיות. חס וחלילה. אבל אני באמת לא יודע. נדמה לי שזה מאפיין את כל ישיבות ההסדר, לא? לעומת הישיבות הקדושות, מה?
לא הכל. לא בצורה טובית, אבל ודאי שהאחוזים לא עובדת
הנמוכים. אני
אומרת,
אנחנו...
מה?
לא
הכל. טוב, בואו, לא נעשה על זה סימפוזיון, זה מעניין. יש לי חצי תשובה, שיפור חסידים. מורנו הרב עמיטל היה מלשן כמו קטר. בעיקר מקטרת, הייתה לו מקטרת. די, אנשים שהיו בשואה, אני לא... הרבה מאוד אנשים שהיו במחלות, אנשים כמו קטר, אז עוד לא היה חוק נגד סיגריות, אבל אנחנו החלטנו בישיבה שבית המדרש לא מעשנים, הרבה הרב נתן שמע את זה, אז אמר, טוב, אז אני מצטרף. הפסיק לשם. זה זכות שעומדת לישיבה, זה דורש הרבה כוח רצון, אבל הוא הפסיק. אבל בואו נגיד, דיברנו על הכעס בנושא הזה, כעס יותר גרוע מכמה וכמה סיגריות. ואדם צריך קודם כל לדעת, תפסיק להעניש את עצמך. בואו נגיד, אם השני עשה משהו, אז הוא יש לו בעיה. לדעת את זה, הוא יש לו בעיה ולא לך יש בעיה. ומישהו צ'ק עליך בצורה מעליבה, לא יודע מה עשה לך, יש לו בעיה, צריך לדעת את זה. ולא תמיד אנחנו יכולים לדעת מה הסיבה לבעיות של השני, אבל אם מישהו מתנהג לא בסדר, צריך לדעת שהוא יש לו בעיה, וזה לא בגלל שלך יש בעיה. אז אתה לא יכול לדעת מה הבעיה שיש לו, ואתה לא יודע אם צריכים ללמד עליו זכות או לא צריכים ללמד עליו זכות, אבל צריך לדעת, יש לו בעיה. ולחיות את זה כך, שראיתי באינטרנט, היה איזה שלל תגובות שבושה לספר אפילו. על כל מיני פייסבוקים שמאליים על הרצחו של אביתר בורובסקי של קמפנו. היו תגובות שלך. אני מתבייש להוציא מהפה דברים. ראית כאלה דברים מן השלב. אני יודע, עשה רושם שמי שכתב את זה, מי שהביא את התגובות האלה, עשה רושם שהגיש את עצמו מאוד פגוע ומאוד נעלה ומאוד כועש. כן? מי שהביא את התגובות האלה, אני קורא בערוץ 7, בערוץ הקטן שאני קורא בחדשות. אבל חוץ ממוספים צבאיים שאני קורא גם, אבל... קורא מדי פעם, פעם אני קורא חדשות. עשה רושם שהוא מאוד נעלה ומאוד מתרגש מאוד. זה לא, אני אומר עוד פעם. אנשים כתבו את זה, זה אנשים שיש להם בעיה. איש שאין לו בעיה, לא היה כותב בכזה סגנון על הרצחו של אביתר בורובסקי, השם כותב. לא היה כותב את זה. אז בסדר, אז יש לאנשים בעיות, ואני נתקל באנשים כאלה על כל צד ושעד. וצריך לדעת, אל תעניש את עצמך. זה דבר ראשון. הדבר השני הוא, וזה גם כן חשוב, מה שחז"ל אומרים, לא יהיה בך אל זר. הגמרא בשבת, שדורשת את הדבר הזה, כל המקרע כליו בחמתו, כל המשבר כליו בחמתו, והמקרע כסותו בחמתו, יהיה ביניך כעובד עבודה זרה, זה עוד פעם דוגמה. אדם מעניש את עצמו. מילא אם היית שובר את הכלים שלו, אבל אתה שובר את הכלים שלך. מילא אם היית קורא את הכסות שלו, אבל אתה קורא את הכסות שלך. מה אתה עושה דברים? שבסופו של דבר מי שמשלם עליהם את המחיר זה אתה. כן? אדם תוקפני ומתנהג באלימות באיזה מקום, ולמוחרת הוא צריך לזכור עורך דין בכמה אלפי שקל. את מי אתה מעניש? מה מעניש את עצמך? אדם קודם כל ילמד, לא להעניש את עצמו. וזה דורש איזושהי משמעות. אבל צריך לדעת, המושג הזה לא יהיה בך אל זר, משמעו בראש ובראשונה. האדם צריך לשנן לעצמו את הדבר הזה, השליטה. אתה נוהג, תחזיק את ההגה בשתי ידיים ותשלוט על המשקום. תנהג אתה ברכב, אל תיתן לרכב לנהוג בך. אחת הסיסמאות היום לנהגים. ואותו דבר, אדם עם עצמו, עם גורלו, ועם חייו, ועם מה שהוא עושה, ואיך שהוא עושה, אל תגיד דברים ואל תכתוב דברים, שמחר תסתער עליהם. אני יוצא לי לכתוב הרבה מאמרים לעיתון. בואו נגיד, לא הרבה, אבל לא מעט. לא מעט. והרבה מהדברים האלה זה בגלל שאני מתרגש. ויש לי כלל בו זה. אני כותב, אני משה איזה 24 שעות, קורא את זה, ומתקן כמו שצריך לתקן. ותמיד יש לי מה לתקן. כי אם אני כותב, כתבתי מאמר, מקור ראשון האחרון, כתבתי מאמר, כתבתי אותו, הייתי מאוד מרוכז. שכתבת. עבר זמן, קראתי את זה עוד פעם, שיניתי, שלחתי. אחרת, אנשים כותבים לפעמים דברים שאחר כך הם לא יכולים את הפרצוף שלכם. כל אחד שקורא אומר, הבן אדם הזה כעס. מה הוא כעס כל כך? יש לו בעיה. למה? וצריכות לעבור 24 שעות, זה, ואדם מגיב, יש היום ביטוי שאומר לספור עד 10. לפני שאתה מגיב, והדבר הזה, זה מבחן של שליטה. לא יהיה בך אל זר, זה מבחן של שליטה. והשאלה אם אתה שולט על עצמך, איזה גיבור הכובש תצחוק? וטוב, איך אמר אם גיבור מושל ברוחו מלוכד עיר? שאלת היסוד, הכובש תצחוק, זה לא אם אתה צדיק או לא צדיק. כלומר, היה צריך להתחיל איזה צדיק, הכובש תצחוק. אני לא מדבר על צדיק. אני לא מדבר על מי שכובש תצחוק כדי להיות טוב בעיני הכובש. אני מדבר על כובש תצחוק מסוג אחר. על כובש תצחוק, כדי שעוד 5 דקות תוכל להסתכל על עצמך בריא ולא להסיר את העיניים מאוד בושה. גיבור זה אחד ששולט. זה גיבור. גיבור זה אחד שלא מאבד שליטה. אפשר בקלות לאבד שליטה. הדבר, לדעתי, הקל ביותר לאבד פה שליטה, זה באמת, זה באמת בשדה הקרב. שם אדם נמצא במבוכה גדולה, ופה נהרגים אנשים, ופה צופים, ופה יורים, ופה פחד מוות, ופה יש איזה פצוע, ושם יש מישהו שצועק, ופה מישהו אומר לך תתקדם, ופה מישהו לא מבין מה קורה. והדבר הכי קל אז לאבד שליטה. מפקד טוב מבחן בשדה הקרב, רק בדבר אחד. הוא לא מאבד שליטה. מדברים בקשר, מפקד יהיה בלחץ הכי גדול, ככל שהוא בכיר יותר, מפקד יהיה בלחץ הכי גדול, יצטרך לדבר רגוע, כאילו שהוא יושב בסלון ושותה כוס תה. לכך נקרא מפקד. אם לא, הוא איבד את הפלוגה שלו, הוא איבד את הגדוד שלו, הוא איבד את כולם. מבחן של מפקד פלוגה. שהוא מדבר בקשר, מדבר בשקט, לשלוט. אתה לא שולט, אין לאנשים ביטחון בך, אתה איבדת את כוח הפיקוד שלך. איבדת את היכולת שלך לפקד. וזה חייב להיות. זה נכון לא רק בשדה קרב. זה נכון גם מאמן בקבוצת כדורסל שנלחמת עכשיו על הגביע.
מורה?
מה?
מורה.
סליחה?
מורה?
לא שומע.
מורה.
מורה גם, זה הייתי שם דרגה שלישית. מורה, כן. אבל זה נורא אם הוא היה בית שליטה בכיתה. הוא היה בית שליטה בכיתה, הוא איבד את הכיתה. הוא איבד את הכיתה. אפשר לאבד שליטה, לחץ זמן, מישהו מפריע, משהו מעצבן, בדיוק הוא מחפש איזה מקור והוא לא מוצא, בדיוק המחשב שלו, אני יודע, מתחיל להבהב, ומתברר שאין חשמל, או שיש פה באג, או שם, כמה דברים כאלה קורים. זה קורה בלי סוף. הדברים. בדיוק צריך למצוא איזה קופץ ובדיוק אתה לא יודע. כן? לדעת לאיזה מקום אחר, אני לא יודע מה, ואתה בדיוק עכשיו צריך להראות משהו ומישהו מעצבן פה ומישהו שם. אתה מאבד שליטה, אתה מאבד את הכיתה. זה דבר ראשון, אתה מאבד את הכיתה. אחר כך זה משפחה. אתה עומד בראש משפחה. אתה מאבד שליטה, אתה מאבד את הילדים. לחמש דקות. אבל אתה מאבד אותה. אתה מאבד שליטה, אתה מאבד את האישה. גם אתה מאבד לחמש דקות. זה 5 דקות יותר מדי. שליטה זה הדבר החשוב ביותר במצבים כאלה. תארו לעצמכם, אני יודע, איזה פקידת קבלה בבית מלון שלקוח נודניק שמשנה לה פה ומשנה לה שם, ואחרי 5 דקות מתקשר עוד פעם, והלך למלון אחר, ואחרי 10 דקות שוב חוזר. פקידת קבלה שתאבד שליטה, היא תאבד את המשרה שלה תוך 10 דקות. ונתתי דוגמה אחת של מקצוע. זה נכון בכל מקום. מה שעומדת, כל בחורה בת 22. כל אחד מאיתנו צריך ללכת לדעת. אתם יודעים כמה אנשים מעצבנים יש לפני כל מיני פקידים כאלה. מבולבלים שלא יודעים אם רוצים את זה, רוצים את זה, רוצים את זה, רוצים את זה, רוצים את זה. שוב לפקידה לאבד שליטה. הדבר הזה של אדם שלא יאבד שליטה, שיכבד את עצמו. ואני אומר כלל שני, כלל ראשון כמו שאמרנו זה הבריאות, ולא להעניש את עצמך. אל תקרא את הבגדים שלך ואל תקרא את הלב שלך. אנשים מתים מהתקפי לב, בגיל צעיר. למה צריך שיהיה כך? זה איזשהו אובדן שליטה. ואתם יודעים כמה התקפי לב זה האויב החמור ביותר של האדם. של האדם. הרבה יותר מסרטן, הרבה יותר מכל מיני דברים אחרים. אתם יודעים איזה חלק יש בהתקפי לב לכעס, לרוגז, לכל הדברים האלה? הדבר השני זה הכבוד העצמי. הכבוד העצמי. נתנהג כך שעוד 5 דקות תוכל להסתכל על עצמך בבית. שעוד 5 דקות תוכל לפגוש את החברים שלך שהיו איתך באותה שעה ולא תצטרך לעבור לצד השני של המדרך. כלל ברזל, שליטה. אלה הם שני דברים שצריכים לזכור אותם כולם. ועכשיו לדברים היותר שורשיים, שהם כבר עוברים מענייני העולם הזה לענייני מה שאנחנו מדברים על מידות ועל ספר מסילת ישרים ועל כל הדברים. בינתיים מה שדיברנו זה דבר שילמדו אתכם בכל קורס, אם בקורס רפואי ואם בקורס, בכל עבודה שאתה נמצא. אל תאבד שליטה. הדבר השלישי קשור באמת לתורת המוסר. ויסוד הכעס מנוי זה שבן אדם נמצא כאן בעולם, הוא בטוח, בטוח, בטוח שהוא בווילה הפרטית שלו, כאן בעולם. ויש אנשים, בעיקר אנשים השניים, שלא מתרגלים. בואו נדבר על העניין הבא. אדם מזמין מונית. בואו נדבר על כסף, הוא מזמין מונית. הוא מחכה 10 דקות והמונית לא מגיעה, אז הוא יתרגש. אדם, אין לו כסף למונית. הוא מחכה בתחנת אוטובוס, מחכה 10 דקות והאוטובוס לא מגיע, הוא לא יתרגש. אחרי 20 דקות הוא יתרגש. אדם עומד בטרמפיאדה. הוא רוצה לשאול בחינם. גם אם הוא יעמוד 3 רבעי שעה, הוא לא יתרגש, הוא לא מתחשב, לא יגיע את שום. אבל הוא לא יתרגש. אין לו מי יתרגש. הוא מבקש תודה. קודם דיברנו על אדם שיש לו לשלם 50 שקלים, לפחות, או 60 שקלים. אחר כך דיברנו על אדם שיש לו לשלם, לא יודע, נגיד, נסיעה מחוץ לעיר, צריך לשלם 20 שקלים או 30 שקלים, השאלה לאן? אחר כך דיברנו על אדם שלא רוצה לשלם פרוטה. והשאלה היא לגבי כל דבר שקורה לאדם. אדם מרגיש שהוא בבית הפרטי שלו, והכל צריך להתנהל לפי מה שהוא חושב, אז אם קורה משהו אחר, אז הוא מתרגש. הוא אומר, אתה לא בבית הפרטי שלך. אתה לא בבית הפרטי שלך. סיפר לי פעם מישהו שדיבר עם איזה מנהל באלעל. היהודים יושבים אלה, למה זה, למה זה, למה זה, למה זה, למה זה, וכל מיני דברים. אגב, זה די מצבי לסוף. זה באמת די מצבי. אני רוצה לצערי הרב, לא מעט לנסוע, אבל אני נשאר אלעל, ובאמת חברה מעצבני. אבל אנשים מתעצבני. מה אתה אומר לאנשים האלה? יושבים בחברה שרה ונוסעים באיזה מקום. כל מה מחייכים, אומרים תודה ומתנהגים, כמו פודלים. למה אלעל מרגישים יהודים, ישראלים, שלהם יכולים לצעוק, יכולים לבוא ביקורת, אולי איזו חברה אחרת, לא מרגישים שיש להם זכות לצעוק. אנשים כמו שהתנהגו כאן בחור ויגיעו לארצות הברית, יגיעו רוח, מה, התנהגו כמו פודלים קטנים וטובים. אתם יודעים מה קורה למישהו ששוטר תופס אותו בארצות הברית? נגיד שהוא נהג ושוטר תופס את השוטר, צריך להניח ככה את הידיים, אני אגיד, סיפרו לי, לא הייתה לך בחוויה לו, ולהרקים ככה את הראש, ולחכות עד שהשוטר, עד שהשוטר ייתן לו לצאת מהמצב הזה, אחרי הפוך דווקא דור. זה לא כמו אצלם, כן, שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בכל מקום איך שאתה רוצה ולהתווכח עם כל אחד, לא קיים שם. ואנשים מתרגלים, מגיעים לחוץ, אז הם נמצאים במקום אחר, הם צריכים להתנהג כמו שהם מתנהגים שם, זאת ההתנהגות, וככה הם יש שם. איזה שמיניסט, יושב לו בבית ספר שלו, והוא גדול הדור, בגלל שהוא הכיתה הכי מבוגרת, וכולם מתחשבים בו, הוא בבגרויות והכל. אני חמישה ימים אחרי שגמרתי את הבגרות, הייתי בטירונות. לא, פתאום אתה מגיע לעולם אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. טירונות. אתה צריך לבקש רשות לנשום. היום זה קצת יותר טוב, אבל אז מה זה, טירון היה משהו... משהו פחות מאבק דק. אתה מבקש רשות לנשום, ואתה צריך לחכות עד שיתנו לך רשות לפתוח את הפה, או כל מיני כאלה דברים, ולעשות בדיוק מה שאומרים לך. אנשים נמצאים במקום שמשוכנעים שהכל צריך להתנהל כמו שהם רוצים. אני פה בישיבה, אני מודה. אם מישהו יפטפט בחזרת השץ, אני אגש אליו ואעיר לו. אני אגש אליו ואעיר לו, גם בגלל שאני, בואו נגיד, אני מחנך פה ואני צריך לעשות את זה. האמת היא, אני אומר לכם, זה יכעיס אותי אם מישהו... אני אשתדל לא להעיר לו כשזה מכעיס, אבל זה יכעיס אותי אם מישהו יפטפט בחזרת השץ או בקריאת התורה. לך לאיזה בית כנסת תל אביבי ממוצע, אני לא יודע איפה. אני מעלה לדעת בכלל להקשיב לקורא בתורה או למישהו עובר בחזרת השעת. אנשים פטפטים על ימין ועל שמאל, מדברים, מכניסים את הילדים, ופה ושם ושם ופה ועושים מה מה להם ואיך שהם רוצים. נו, אתה יכול להעיר להם? זה לא בתקנס שלך. ככה אנשים מתפללים. לך תתווכח. ואותו דבר בכל מקום, בכל דרך, בכל שעה, וזה חרדי, ירגיש את עצמו במאה שערים. כמו בעל הבית, ואוי ואבוי, אם אישה תסתובב שם בלבוש לא צנוע. אבל ברגע שהוא יצא ממאה שערים, יגיע לרחוב המלך ג'ורג', אז הוא יהיה לך בעל הכלים, והוא לא יעיז להעיר לאף אחד שומר. בעיה של אנשים, הרבה פעמים מרגישים לצלון כבעלי הבית, העולם צריך להתנהג על פי המושגים שלהם. אתה בעולם אחד מיני רבים, אתה לא מיני יחיד, אתה צריך הכל בתור, הדברים לא מתנהלים כמו שאתה רוצה. לדעת להתמודד עם זה בצורה מבוגרת, להתמודד עם זה בצורה מבוגרת. לא כולם חושבים כמוך, לא כולם גדלו על הערכים שלך, לא כולם גדלו על המושגים שלך, לא כולם מבינים מה מפריע לך. אני בטוח שאם אתם תלכו כאן ברחוב, באלון שבוד, ומישהו ישליך קליפת בננה על המדרכה, זה ירגיס אותך. או מישהו בישיבה ישליך קליפת בננה פה על במסדרון, זה ירגיס אותך. זה ירגיס אותך בסדר. אתם יודעים כמה ארצות אני יכול להביא אותך לשם? שזה מובן מאליו, איפה שורקים את הבננה, אם לא על הרצפה. מה הארצות? תלכו לבני בר... אני יודע, בני ברק או כל מיני כאלה כמו... זאת התרבות. כלומר, במקומות הרבים זאת התרבות. אתה יכול להגיד למישהו שתהיה לו תרבות אחרת. מכוניות שמתנהגות בכבישים ותמיד מתפלחים לך מהצד ותמיד עושים לך את זה. זאת תרבות של אנשים. תתחיל להתרגז על כל דבר, אנשים גדלו במושגים גדולים. לא צודק, לא צודק. אנשים גדלו בעולם כוחני, אנשים לא גדלו בעולם צודק. לא, כל מה שנמצא אצלך בסדר עדיפויות, תמצא אצלם. והדבר הזה, שאדם ידע, יש כאן עולם. אני נכנס כאורח לעולם, אני לא בעל בית על העולם. הדבר הזה מונע אחר כך הרבה כסף. מראש לדעת כך נהיה העולם. מראש לדעת יש עיכובים. מראש לדעת אני לא אגיע בדיוק מתי שאני מתכנן להגיע. כאן יש בעיה כזאת, כאן יש בעיה כזאת, כאן יש בעיה כזאת. אנשים צריכים לדעת לחיות עם זה. וזה גם, זה חלק מהענווה, זה חלק מהידיעה של האדם מה מקומו בעולם. ואם אדם מתגבר על הדברים האלה, אז יש לו יותר סבלנות לאנשים, וסבלנות זאת מידה מהבחינה הזאת חשובה מאוד. סבלנות מונע על הרבה מאוד ענווה. כלומר, על הידיעה לא הכל צריך להתנהל כמו שאתה חושב שהוא צריך להתנהל. באתי כאן לכיתה, למה האור לא היה דלוק? למה אני הייתי צריך לקרוא חצי שעה ולהגיד למישהו להדליק את האור? למה האור לא היה דלוק? זה לא היה לי נוח. זהו, ככה זה היה, אף אחד לא חשב, אני צריך להדליק את האור, למה אני לא הייתי צריך להדליק את האור? בסוף, יודע. שלחנו מישהו להדליק את האור. לא, לא, לא משנה. אז זו דוגמה קטנה, אבל כמובן ניתן לתת דוגמאות כאלה על כל צעד ועל כל שעל ובכל אופן. אם אדם מראש מכין את עצמו למצבים האלה, אז הוא יודע. הוא יודע, ככה זה, וזהו. עכשיו, מעבר לזה, יש כמובן גם הגורם הדתי. זה בספרות החסידות, יש המון, זה, כל. משהו שמביא לידי כעס, זה בגדר ניסיון, בגדר אתגר. וזה משפט שאני חושב עליו הרבה פעמים, למדתי אותו מדרור ויינברג, השם יקום דמו. אין לנו בחיים קשרים, קשיים. אין קשיים בחיים. יש אתגרים. יש לו מילה קושי והמילה אתגר. אז להגיד את זה גם על כעסים. אין כעסים ואין התעצבנויות. מה יש? אתגרים. כל דבר כזה, לראות לי אתגר. וזה גם כדבר שמסייע לדברים האלה. ומכאן, שאלה בדיוק, איך לחלק מי שהכעס הוא לא להשתת ולחלל, הכעס מועד, וזעמו בן רגע. תעזבו, אני לא מדבר כרגע על החלוקות האלה, דיברתי על כמה עקרונות שקשורים למידת הכעס. עכשיו נדבר על הקנאה. הקנאה גם היא אינה אלא חסרון ידיעה וסכנות, כי אין המקנה מרוויח כלום לעצמו, וגם לא מפסיד למי שהוא מתקנה בו, ואינה אלא מפסיד לעצמו, וגם כן דבר שאדם מעניש את עצמו. כי מה אמר הכתוב? פותה תמיד קנאה. ואומנם יש מי שסכנותו רבה כל כך, עד שאם יראה את חברו את הטובה, יתעשש בעצמו. ידאג ויצטער, עד שאפילו הטובות שבידו לא יענו מצער, מה שהוא רואה ביד חברו. הוא מה שאמר חכם, הוא קו עצמות קנאה. אבל נער יש אחים שאינם מצטערים וכואבים כל כך. אבל בכן ירגישו בעצמם, וזה צער פחות יתקרב רוחם. נראו אותם אחד עולה איזו מעלה יתרה, אם לא יהיה מאוהבה ויותר דבקים בו. כל שכן, אם הוא מאותם שאין לו אהבה רבה עמו, כל שכן אם יהיה גר מארץ אחרת. אני חושב שהפוך. אם יהיה גר מארץ אחרת, לא נורא, אם זה מישהו חבר טוב שלך, אז אתה טוב כזה. כן, זה בדרך כלל מה שקורה, אבל אני אומר, כל דור והעניינים שלו. מה? מה? כן.
ואין
כעס,
זה כל
דברים פה נכונים,
אבל זה דורשים להיות
מחושב,
שמישהו
מעצבן
אותך,
זה בגלל בהפתעה. שליטה זה דבר נמנע. שליטה זה דבר נמנע. אדם יודע שהוא צריך לשלוט. אני אומר לך עוד פעם, יום אחד אתה תהיה בשדה קרב אולי, יום אחד אתה תהיה מפקד באיזה תרגיל. שליטה זה הדבר הראשון. הגה ביד. תחזיק הגה ביד, תדע לך, שליטה זה הדבר הראשון. נכנסים לכל מיני מצבי לחץ. החלקה על הכביש. קרה לי לא מעט פעמים בחיים שהחלקתי. לא יודע, פתאום קרה משהו, אין לי מושג מה היה בכביש, אין לי מושג מה זה החלקה. זאת אומרת שאסור שיקרה לך, זה עובדת שליטה. זה אסור שיקרה. ענת, מה נכון ומה חשוב עכשיו לעשות? כעס זה סוג של לחץ, אלה דברים שאפשר להתאמן. והדוגמאות האלה, כן, איך אתה אומר לעצמך ברגע מסוים? אני שם עמוק, אני רוצה לחשוב, אני רוצה לפעול על פי השכל. אפשר גם לקשה לפעמים, גם לא נורא. אני אצא לך איזה כללה פולנית מהפה, אז מישהו שמע, יאללה, נו, אחרי ש... חשבה אם יש ככה. כן. אבל אלה דברים שניתן להתגבר. לא תמיד, ברוב. כן. אני אומר שוב, נתתי מקודם, דיברנו על ארבע עצות. כלומר, על ארבע, אחת זה הבריאות, שנייה זה חשיבות השליטה בשביל הפעול עצמי. מה?
מה הראשונה?
הבריאות, דיברנו. שלא להניש את עצמך. לא, לא חושב, אל תקרא את הבגדים שלך. לא להניש את זה. הדבר השני זה אימון בשליטה, זה תמיד דבר נכון, תמיד דבר טוב, בכל מקצוע שתצטרך ובכל מקום וגם בעניין הזה. לא תבוא למצב שבו אתה מבזה את הכבוד שלך. אלה משני הדברים החילוניים שאמרתי. משני הדברים הדתיים, זה הענווה הזאת לדעת שאתה אחד מיני רבים בעולם, יש לך מערכת מושגים, ומסתם יותר נכונה משפחיים, לא כולם חיים על פיה. והדבר הנוסף שאמרנו, זה לדעת אין קושי, יש אתגר, גם בנושא של הכעס. בסדר? אני חוזר לקנאה. כן. ותראה שבפיהם אפשר שאומרו דברים שמחים, או כמודים על טובו, על טובתו, אך ליבם רע בקרבם. והוא דבר שיראה על הרוב ברוב בני אדם. אף על פי שלא יובל לקנאה ממש, אבל לא ניקו ממנה לגמרי. כל שכן אם בעל אומנותו מצליח בה, שכבר כל אומן סני לחברי, כל שכן אם מצליח בה יותר ממנו, ואומנם לא ידעו ולא יבינו כי אין אדם רגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. הכל כאשר לכל מהשם וכפי עשתו הנפלא וחוכמתו הבלתי נודעת, הנה לא היה להם טעם להצטער לטובת רעיהם כלל. והוא מה שיעד לנו הנביא, על הזמן העתיד למען תהיה טובת ישראל שלמה, יקדים הקדוש ברוך הוא לשים מלבנו המידה המגונה הזו. ואז לא יהיה צער לאחד לטובת האחר, וגם לא יצטרך ומצליח להסתיר עצמו דבריו מבני הקנאה, ומה שאמר כתוב, שר קנאת אפרים, צורי יהודה יקלט, ואפרים לא יקלט יהודה, ויהודה לא יצור את אפרים, הוא השלום והשלווה אשר למלאכי השבט, שכולם שמחים בעבודתם יש למקומו, ואין אחד מתקנא בחברו כלל, וכולם יודעים האמת לעמידו, והעליזים על הטוב אשר בידם ושמחים בחלקם. עד כאן. קנאה. זו ימידה, אני לא יודע. לא יצא לי כל כך להתמודד איתה, כל אחד. יש לי היצרים שלי, אני לא יודע, זה לא אחד. ולכן אני לא יכול פה להוכיח הרבה אנשים. יש לי הרבה היצרים חיים, אבל לא יודע. קנאה לא נמצא ביניהם, אז אני רק יכול לדבר על זה, אבל אני לא יודע עד כמה אני יכול פה לשכנע אנשים. שהיצר הזה בוער בקרבם, וכנראה זה בוער בקרב אנשים הרבה מאוד. אז הוא נותן כאן את הגורם הדתי. אין אדם נוגע לחברו, אין אדם נוגע במוכן לחברו כמעט. והרבה אנשים והרבה מצבים, אתה מקנה בהם ואתה לא יודע מה הם עוברים בתחומים אחרים שאתה לא מכיר. הוא מצליח בעבודה, אתה לא יודע אם הוא מצליח בבית, אתה לא יודע מה ייפול עליו מחר. אתה לא יודע אם אין לו איזה ילד חולה במצב קשה. אתה לא יודע פתאום מחר יכול ליפול עליו איזה אסון. אתה לא יודע מה מערכת היחסים שלו עם אשתו. תמיד לזכור את הסיפור המאוד מאוד 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 נכון. כן, את המשל הידוע, הוא פעם איש פלי פגש הרבה אנשים, וכל אחד סיפר לו את הצרה שלו, וצרה גדולה מאוד סיפר לו. אז הוא אמר להם, מכירים בטח את הסיפור, נכון? נתן לכל אחד תיק, ואמר לו, קח את הצרות, קח את כל הצרה הגדולה הזאת שסיפרת לי, תהרוס אותה בתוך התיק, תסגור את התיק, תבוא אליו. לא מוכר סיפור מאוד ידוע, כן? כל אחד לקח את התיק שנתן לו איש הפלי, לקח את הצרה שלו, סחר אותה בתוך התיק, ובא לשם, הראה להם האיש הוא עץ. אמר לו, כל אחד תתלה את התרבים שלך על ענף. כל אחד תלה את התרבים שלך על ענף. ואז הוא אמר, כל אחד לא רוצה את הצרות שלו בסדר. כל אחד שיבחר לו תיק, אחר וילך מכאן. מה היה סוף הסיפור? כל אחד בחר את התיק שלו והלך. סיפור ידוע, לא סיפור אמיתי, אבל סיפור שמשפרים, זה סיפור מאוד מאוד נכון. סופו שבא, כל אחד בחר את התיק שלו. וכל אחד צריך לזכור את זה כשהוא מקנה במישהו אחר. אתה רואה כאן בדיוק צד אחד, הוא מצליח בעבודה, אתה רואה את העבודה, אתה לא רואה את המשפחה, אתה לא רואה את הילדים, אתה לא רואה את מה שיהיה לו מחר, אתה לא רואה את הבריאות. אתה לא יודע. אין אדם נוגע במוכן לחברו, ברוך השם כל אחד מאיתנו נתברך בהרבה דברים, תשמח על מה שיש לך. תשמח על מה שיש לך. אתה בריא, יש לך זוג עיניים, יש לך זוג רגליים, יש לך משפחה, יש לך אבא ואמא, יש לך אחים, אתה לא אוהב ללכת, תשמח על מה שיש. זה לא דבר פשוט מה שיש. אנחנו רואים בברכת המזון לנעת עצמכנו, השם לוקנו לו לידי מתנת בשר ודם ולא על ידי הלוואתה. אני רק חושב לעצמי כל הזמן הסיוט שלי, מה הייתי עושה עם הקדוש ברוך הוא מושך אותי לידי מתנת בשר ודם ולידי הלוואתה. אני לא יכול אפילו להתמודד עם המחשבה הזו. לא יכול להתמודד עם זה. אני אומר, לפעמים בן אדם עובר צרות והוא מסתכל בצחוק על כל מה שהיה לו לפני כן, והוא אומר, רגע, על מה בכלל התלוננתי עד היום? פתאום בן אדם עובר איזה צרה גדולה ואומר, אז על מה התלוננו עד היום? וחס וחלילה שלא יקרה לנו, שלא יקרה לנו. אתה לא יודע אף פעם מה באמת יש לשני ומה אין. הרבה פעמים העושר שאתה רואה כלפי חוץ, העושר באלף, זה כלפי חוץ. אתה לא יודע מה הדאגות שלו, ואתה לא יודע מה עובר עליו, ואתה לא יודע איזה צרות יש לו. תשמח במה שיש לך. ויש הרבה סיבות לשמוח במה שיש לך. בן אדם נוגע ומוכן לחברו, וגם אם יש מישהו שמצליח יותר ממך, למשך כמה זמן אתה רואה את ההצלחה שלו. אני אומר לאנשים את המשל הבא שהמצאתי, לא חשוב כרגע, לא. נוסע באוטובוס עם אנשים. מצפוף ואתה עומד ומתלתל. ואתה מסתכל כל הזמן על מישהו שיושב, יושב ליד החלון ומסתכל בחלון, ועוד שאתה נדחף ומצפוף ומתלתל. אתה חושב כמה טוב לו וכמה רע לך. אבל ברגע שפתאום יש תחנה, והוא יורד, ואתה רואה באיזה שכונה הוא יורד, ואתה יודע באיזה שכונה אתה צריך לרדת, ואתה מבין על מה קלט. על 5 דקות יסיע באוטובוס. על זה היה שבל כאן. זה משהו אחר, זה עולם אחר. ולדברים שכל הזמן נזכור אותם. אתה אף פעם לא יכול לדעת באמת מה יש לשני ומה אין. אתה לא יכול לדעת ממה הוא שובר. אתה לא יכול לדעת כמה קשה לו. ובסופו של דבר, כשיש לי מישהו משהו טוב, הוא קיבל משהו טוב, תשמח. תשמח. תשמח אתה יחד איתו, אבל קיבל מישהו משהו טוב. או נגיד, היית בבית כנסת, ומאוד רצית מפטיר, ומישהו אחד קיבל את המפטיר. אתם מחייכים על הדוגמה, כי היא לא מדברת אלינו, אבל רבותיי, הדברים האלה היו מלחמות עולם. אומרים אליהם על שינויות לשרים. אבל השאלה מי זכה, מי זכה במפטיר ומי זכה בשליש. תקראו בתשובות בפוסקים. אז בסדר, אז הוא זכה במפטיר. אני יודע, אולי היה קשה לו באיזה דבר אחר, הקדוש ברוך הוא זיכה אותו כאן במפטיר, ואתה שהיה לך קל במשהו אחר, אז ויתרת עליו. אני אחד הדברים שאני הכי אוהב, זה לקרוא בתורה. לא יוצא לי, שבוע שעבר היה חסר בעל כהן, אז לקחו אותי. לא יוצא לי לקרוא בתורה, אני מת על זה, אין לכם מושג. ממש, ואהבת את השם המחיר בכל לבבך בשני יצריך, ואני אקיים קריאת התורה. לא, אתה קדוש ברוך הוא, אני מת על זה. אני מרגיש, אני אביא את עצמי לידי ביטוי. לא יוצא לי. למה? זה פה, זה שם, ופה אני מתפלל בישיבה, ופה, לא יוצא לי. לא יוצא לי לקרוא בתורה. מצד שני, תשומת לב, חסר תשומת לב. הנה, אני עכשיו נותן שיעור, תראו כמה אנשים מקשיבים לי וזה, לא חסר. אני מנדם שלא חסר מתשומת לב. אני אומר, אנשים כל כך חייבים לתשומת לב. ואני לא חסר לתשומת לב. יושב כאן, מדבר כבר 3 שעות, ואנשים מקשיבים לי. לא חסר. אז מישהו אחר קיבל קריאת התורה, אז בואו נגיד, קיבל את זה שאנשים שמו לב אליו. מגיע לו, מה, אני מגיע ליעקב. אז מישהו אחר קיבל את זה. לא יודע אם אתם שיעור, אני לא יודע אם מחשבים לו, אני לא יודע אם זה, יאללה. אבל אני אומר, תמיד אדם צריך לחשוב בדברים האלה. כל מישהו אחר שתראה, להתחלף איתו, זה לא להתחלף איתו בזה שעכשיו הוא בעבודה בקריירה טובה יותר. להתחלף איתו, זה בכל החבילה. היית מתחלף? אני בטוח שלא. הייתם שניכם בדרגת סמל בצבא, והוא קיבל קודם סמל ראשון. אבל מה זה לקבל סמל ראשון? לעומת מכלול כל הדברים האחרים שיש בחיים. היית מתחלף איתו, אני לא בטוח. אז איזה חוכמה יש שאתה רוצה להתפתל ולהגיד, אני רוצה שיהיה לי החיים שלי, אבל את הסמל ראשון לקבל לפניו. תן לקדוש ברוך הוא לחלק את זה נכון. אי אפשר זה ככה וזה ככה וזה ככה וזה ככה. שני אנשים מזמינים שתי מנות שונות במסעדה. עכשיו, לך תבחר בתוך המנה שלו ותגיד, אבל שם נתנו מין כאלה טיבולים שאצלי לא, לא, לא. אבל שזה, זה מנה אחרת, הוא קיבל דג, אתה קיבלת בשר. אז נכון, שהוא קיבל חצי לימון על הדג, ואתה על הבשר לא קיבלת חצי לימון, ואתה מאוד אוהב לימון. אבל שזה, אתה אוכל מנה בשר, והוא אוכל דג, ואתה רצית בשר. אפשר להביא דוגמאות מיותר לדברים אחרים. מכונית, יש לו מכונית יותר יפה משלך. בסדר, בשביל זה הוא אוכל את הלב כל יום על זה שבשנה הוא מפסיד על בלי המכונות שלו 20,000 שקל, ועוד שאתה בלי בשנה זה 10,000 שקל, אז הוא אוכל את הלב יותר. בגלל זה הוא מפחד יותר שיגנבו לו את המכונות ממך. כי אם יבוא גנב הוא ייקח את שלו ולא את שלך. בגלל זה תהיה לו יותר בעיה אם תהיה לו איזו שרידה במכונית מה שלך. לא, תמיד הדבר היקר הוא גם נותן יותר עושר. תלוי במה ותלוי איך ותלוי איפה. השאלה היא תמיד בעסקת החבילה. בעסקת החבילה אף אחד מאיתנו לא רוצה להחליף את עצמו עם משהו אחר. נגמוק.